כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. חזרנו אחרי כיפור מצוחצחים, מוכנים לשנה, מוכנים לשנה חדשה של שריפת קשרים והעלבות שעליהם נתנצל בעוד 364 ימים. מדי יום אנחנו נהיה פה ב-12, 104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט, באפליקציה, כנאודי, בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן יוג'י גבאי, שירי לברי ואופרה לחמי, ואת פה בתוך האולפן, מה יעשה לה? שלום.
מדהים, אה? רגע, שלא יתואר.
לא, אני מאושר כל פעם מחדש לגלות שאתי באולפן. יובל.
אפשר לשלוח אלינו מסרונים, בוא נגיד את זה שוב ושוב. 055-966-3992 055-966-3992 אנחנו נדבר היום עם המשורר גלעד מאירי, יובל, על שירה ועל פסטיבל השירה, מטר על מטר, שהתקיים בחול המועד בירושלים. זו השנה העשירית, הם חוגגים עשור. ולמה הוא חושב שראש הממשלה צריך לבקש סליחה מהמשוררים? חשוב. נדבר על מלניה טראמפ ועל דוקטור סוס.
קטע אדיר.
נדבר על הפרויקט של ידיעות אחרונות, ועל איזה התמכרויות סופרים היו רוצים לוותר, ועוד דברים, אבל נתחיל קצת מחדשות העולם.
בהחלט, כן.
אז קודם כל, לינה דנהאם, ידידתנו, יוצרת וכוכבת הסדרה בנות, העלתה במהלך יום כיפור פוסט באינסטגרם.
באינסטגרם?
זה קרה באינסטגרם, כן. לא יודעת אם קוראים לזה פוסט אפילו, אבל אוקיי, נגיד פוסט באינסטגרם.
רשומה.
רשומה. שבו היא שמה תמונה, היא צילמה את הספר, היא צילמה שיר של יהודה עמיחי, מתוך ספר שבו כתוב, השיר הוא בעברית, והוא מתורגם גם לאנגלית.
כן.
היא עלתה את הדבר הזה, וסיפרה שהיא התאהבה בשיריו של עמיחי.
מה אתה אומרת?
השיר שהיא בחרה להתאהב בו זה אנשים משתמשים זה בזה, אוקיי? והיא כתבה, בשנה האחרונה אדם מיוחד עזר לי להתחבר ליהדות שלי בדרך חדשה. מעבר לבייגלס, חנויות עודפים והשמה מרסקת. אחרי שסבתי דורותי מתה, פתאום חשתי תשוקה להבין מה הדת שהייתה משמעותית כל כך בשבילה יכולה להציע לנכדתה, גם אם השקפת עולמי הרבה פחות מובנית מאשר שלה. אף שלמדתי הרבה, לא התחלתי ללכת לבית כנסת, לא התחתנתי עם עורך דין, אבל התאהבתי בשירתו של יהודה עמיחי, ואני מבקשת סליחה מכל מי שחטאתי כלפיו השנה, חוץ מכמה אנשים בטוויטר.
זה מה שהיא כתבה?
כן. השיר, הטקסט שהיא שיתפה בעברית, הוא של אנשים משתמשים זה בזה, הוא, אנשים משתמשים זה בזה, כמרפא לכאבם אחד את השני, שמים על הפצעים הקיומיים שלהם, על העין, על הערווה, על הפה ועל היד הפתוחה, תופסים זה את זה ולא רוצים להניח. אני רוצה להגיד לך משהו. זה מאוד נחמד. התקבעה איזו מחשבה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, מאז שמירי רגב שרת התרבות, שכדי להצליח בחיים,
כן.
בחיי התרבות, אתה צריך שהיא תסנה אותך, ואז היא עושה לך יחץ, כמו שקרה עם פוקסטרוט, גדר חיה, זה דווקא בנט. למה שהשלטון יסנה אותך, ואז אפשר גם פשוט שמישהו כמו לינה דנהאם,
אתה חושבת שזה עוזר ליהודה עמיחי?
תראה, יהודה עמיחי כבר מת, אבל
לשירתו, אני מתכוון.
אני מניחה שיהיו אנשים שילכו עכשיו לקנות יהודה עמיחי. לפי דעתי תהיה עלייה במחירות. זה לינה דנהאם, זה כאילו.
נכון, זה בטח יקרה. יש לה איזה עדת מעריצים ש...
זה דבר מדהים.
כן.
זה ממש
אני יודע דרך אגב שהוא מאוד מצליח בארצות הברית כבר.
כן, ברור.
הוא תורגם לאנגלית לפני הרבה שנים, והייתה לו הצלחה כבר עוד בחייו בארצות הברית.
נכון.
אני יודע על הרבה קוראי אנגלית שנשבעים בשירתו. זה לא, היא לא הראשונה, אבל זה בהחלט נחמד, נכון.
זה נחמד, וגם אתה יודע, יש בזה אלמנט משעשע, כי אנחנו עכשיו, אנחנו כמדינה, יש לנו איזה ריב רציני מאוד עם יהדות העולם.
כן.
כלומר, אנחנו לא חס וחלילה הרפורמים האלה.
כן.
אז פתאום היא באה ואומרת, אני מנסה להתחבר ליהדות שלי, ובשביל זה אני הולכת ליהודה עמיחי.
כן.
אוקיי. זה לא בדיוק נופלת טוב בקטגוריית המי הוא יהודי, כאילו, וזה נחמד.
אני חושב שדווקא מבחינה הזאת יהודה מיכאי, יש לו איזה, אנחנו מתייחסים אליו כאל יהדות חילונית, זה מה שמנסה להגיד שהוא זה חילוני, אבל אני חושב שדווקא הוא הולך שם על איזה תלם נעים ככה באמצע, יש לו הרבה דיבור עם אלוהים, והרי הפרשנות שלו היא תמיד שמי שאינו מאמין באלוהים לא יכול לכתוב את שירת המיכאי, הוא מגיע מנקודה של אמונה.
כן, אבל הרעיון של האורתודוקסים זה שיש דרך אחת להאמין באלוהים.
זה נכון.
אז אתה יודע.
זה נכון, אי אפשר לגזול את זה. זה לא הדרך של המיכאי.
היא לא הדרך של המיכאי.
נכון.
אוקיי, עוד דברים שקרו מהעולם, כי היה לי הרבה זמן וקראתי עיתונות העולם, אז למשל קראתי את הפאבלישרס ויקלי, ששם פרסמו רשימה של ספרים שעומדים לצאת בסתיו קרוב, ומצאתי ספר שכנראה ממש מתאים לי. אתה יודע שאני מרגיזה פה לא מעט אנשים כשאני אומרת שספרות ילדים לא מעניינת אותי.
משקרת, משקרת שספרות ילדים לא מעניינת.
כן, אבל ברגע שקלטתי שזה מרגיז אנשים, אז אני ממש מקפידה. זה פשוט נהנית מזה.
Fake news if ever was one.
אוקיי, אז יוצא ספר שחשבתי שהוא יכול מאוד מאוד להתאים לי, כי אדם ששונא ספרות ילדים, שנקרא Wild Thing, The Joy of Reading Children's Literature as an Adult. אוקיי? שאולי אני אבין מה כל כך טוב בספרות ילדים. הספר הזה יבחן ספרים כמו ארץ יצורי הפרא ולילה טוב ירח, וגם את הביוגרפיה של הסופרים שכתבו אותם. אגב, אני חייבת להגיד שנגיד לילה טוב ירח,
כן.
זה אחד מהספרים שהכי אהבתי להקריא לבת שלי. הכי. פשוט ספר נפלא.
זה פשוט, זה הספר שבו פשוט אומרים לילה טוב לכל הדברים.
כן, וגברת יש אישה שאומרת רק שעה.
נכון.
זה פשוט, אם יש מוזיקה כזאת לספר הזה, תענוג.
נכון, זה ספר שחייבים להמליץ עליו, לצד חתול אחד נחמד ישב על המרווד. זה ספרים שאתה לא... את מכירה את זה?
זה, כן.
שמגיע...
ספרים שזה... הרי יש ספרים שכאימא, אני פשוט לא אמנתי שזה קורה לי שאני צריכה להקריא. כי זה נכון. מה שהיא רוצה, אבל זה... נכון. אני חושבת שזה זבל, ואני מקריאה לה, כי אני בניגוד אליך...
אני מכיר הרבה דברים שאני חושב שהם זה.
אבל כשהיא רצתה באובססיביות, נגיד כל לילה את לילה טוב ירח, אני יכולתי להקריא את זה לנצח.
נכון, זה פשוט נורא יפה. אתה נורא נהנה מהפשטות.
אז אולי אני לא שונאת ספרי.
לא, את לא שונאת, אבל מה שאני קולט עכשיו, זה שאת אוהבת שני דברים בספרות ילדים ממש. כלומר, לפחות המצג, את אוהבת את ספרות ילדים באמת. אבל את צריכה להציג מצג שוב שאת שונאת את זה, אז הדרך שלך להצדיק את האהבה שלך, זה אם מציעים לך איזה מרד. נכון? אם עושים שם משהו קונטרוברסלי, אם פתאום יש שם ילדים שבוגדים בעולם המבוגרים והולכים נגד הדרך, או שמציעים ככה איזה עולם של מאחורי הקלעים שהוא אפל יותר, שזה מה שהספר הזה מציע, כי הוא מדבר גם על הביוגרפיה של... הרי הסופרים שכותבים את יצירות הטובות לילדים, כנראה עושים את זה במקום קצת אפל, וזה מה שאת אוהבת. כאילו, את מאמצת כל אפשרות חתרנית ורדיקלית, ודרך אגב, הספר הזה שאת מדברת עליו, לפי מה שאני מבין ממך, כי אני לא שמעתי עליו עד עכשיו, הוא מפענח את הסיפור של הכותב, שזה בדיוק מה שאת מתנגדת לו, שאנחנו, אנחנו, כן?
אנחנו.
שעושים באקדמיה. ואני רוצה להצביע על הצביעות. פתאום, כשעושים את זה בדרך שמוצאתכן בעינייך, אז את נהנית.
אני חייבת להגיד לך שאני לא נגד להתעסק בביוגרפיה של הסופר, כל עוד קוראים לזה בשם המתאים, והשם המתאים הוא לא מחקר ספרות, אלא רכילות. רכילות אני אוהבת. רכילות זה נהדר.
אין בעיה.
רכילות זה דבר נפלא.
אני מוכן לזרום זה שהאקדמיה היא רכילות מפומפנת.
וזה בסדר גמור.
אני חושב שהיה איזה היסטוריון אחד שאמר את זה, שאנחנו בסך הכל רכלנים.
בדיוק, וזה נחמד. בוא נשמע את כל הסיפורים המלוכלכים, רק לא נקרא לזה מחקר. אוקיי.
בסדר גמור.
אז ככה, קודם כל, יש עוד דבר. רציתי לספר לך שבשיטות שלי עברתי על רשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס.
אוקיי.
דבר שאני עושה לפעמים, יש שם את כל החשודים הרגילים, הילרי קלינטון עם הספר החדש שלה, מה קרה? What happened? או איט של סטיבן...
היא ומשפחת לפיד.
כן. או איט של סטיבן קינג, וככה כל מיני כאלה ספרים. זה, אבל הדבר המדהים הוא שמספר 2 ברשימת רבי המכר של ניו יורק טיימס, הוא ספר העיון של יובל נוח הררי, שבאנגלית קוראים לו סאפיאנס, קיצור תולדות האנושות, שזה דבר ממש מדהים. זה ברשימה.
לא, בעצם זה מדהים אותך. בעצמך סיפרת שהיית באיטליה וראית אותו בכל חנות ספרים בערימות ושקונים אותו, וכוכב רוק של ספרות בכל העולם. אני ממש רוצה לפרגן לו.
נכון, לגמרי, אבל באיטליה זה לא כמו באמריקה. זה כאילו, אמריקה זה, אתה יודע, if I can make it there, I'll make it everywhere. הוא ברשימת הרבה האחר של הניו יורק טיימס. זה כאילו, זה מדהים. ברור שאנחנו שמחים בשבילו, ברכות. ועוד דבר מעניין שקראתי ב-Entertainment Weekly. זה על ספר ביקורים שעוד לא ראה אור.
אוקיי.
כלומר, זה בעצם כתב יד, זה עוד לא ספר, של סופרת חדשה, שאף אחד לא מכיר, שזכה להיות בשבוע שעבר במרכז של סנסציה מולית, כאשר 13 מולים רבו עליו, במרכאות רבו, בבידינג, כמו מחירה פומבית נגיד, ובסופו של דבר נקנה כתב היד הזה ביותר ממיליון דולר.
ספר ביקורים.
ספר ביקורים.
שעוד לא נכתב, כאילו. שהוא נכתב,
נכתב יד. אבל יש כתב
וואו,
יד.
וואו, מה יש בפנים?
מיליון דולר. אוקיי, יש... הספר הזה נקרא The Age of Light.
אוקיי.
במרכזו הצלמת לי מילר, והיחסים הסוערים שלה עם האומן המפורסם מאוד, מן ריי. הוא נכתב על ידי מישהי שקוראים לה ויטני שרר, אם אני תרגמתי נכון את שמה. נמכר בסופו של דבר לליטל בראון אנד קו. עכשיו, ברור שמדובר פה בשני אנשים מדהימים, זה שתי דמויות מדהימות. לי מילר הייתה צלמת אמריקאית, התחילה כדוגמנית, ברור שהיא הייתה אישה יפהפייה. Mm-hmm. נסעה בשנת 1929 לפריז כדי ללמוד צילום אצל מן ריי, שבהתחלה סירב ללמד אותה, כי הוא לא לימד, הוא לא רצה ללמד בכלל, אבל בסוף הוא כמובן לימד אותה, והיא נהפכה למוזה ואהובה שלו. היא הייתה חברה פעילה בתנועה הסוריאליסטית עם פאי פיקאסו ופול אלואר וז'אן קוקטו. כשפרצה מלחמת העולם השנייה היא התחילה לעבוד כצלמת עיתונות בסיקור המלחמה עבור ווג ותיעדה עבורם את הבליץ. אתה יודע, זה בן אדם,
איזה חיים,
הייתה, היו לה חיים מדהימים. צילמה את הזוועות של מחנות ההשמדה בבוכנוולד ודחאו, צילמה את הפנים של דירתו של היטלר,
כן.
אוקיי? שזה צילום מאוד איקוני, שמוכר, היא הייתה דמות מעניינת מאוד.
איזה באמת. חיים היא חייתה?
היא חייתה בתקופה מדהימה, והיא הייתה
והיא עשתה הכל.
מדהים.
ואתה אומרת לך, החיים שלנו, והחיים שלה זה לא, בכלל לא באותו לב, וזה מדהים.
וטוב שכך, לא הייתי רוצה להיות לא במלחמת העולם השנייה.
מצד שני, מבחינת ספר, התחושה היא שזה הולך להיות רומן סנסציוני זול, רכילותי, מה שמסביר את המשיכה של כולם, כולם חושבים על המחירות, ברור שזה שווה מיליונים.
קודם כל, נכון, אני חייבת להגיד שמן ריי, אני לא תארתי אותו, אבל דמותו מעניינת לא פחות.
בהחלט.
ותחשוב, נגיד שזה יהיה רומן סנסציוני, רכילותי, זול. כן. עדיין אולי שווה לקנות אותו, כי אני חושבת על המיליון דולר שהם שילמו. תאר לך בכמה כסף יכולים למכור את הזכויות להוליווד. שזה יכול להיות בכלל מה שעומד מאחורי זה. וזה יהיה סרט מדהים. זוכר אוסקר בוודאות.
בוודאות.
ברד פיט בתור מן ריי.
זהו, את כבר ליהקת.
אני מנסה ללהק.
חבר'ה ששומעים אותנו בהוליווד. יש פה מלהקת. לא, סבבה, אני תומך בעניין הזה. זה לא ספק יהיה רב מחר.
אוקיי, אנחנו נראיין עוד דקותיים את דוקטור גלעד מאירי, המשורר שהקים ומנהל את פסטיבל השירה מטר על מטר שמתקיים בירושלים וחוגג כעת עשור. הפסטיבל הזה התקיים השנה בבית אליאנס הסמוך לשוק מחנה יהודה. מדובר ביוזמה ובארגון של מקום לשירה. קבוצה של משוררים ירושלמים ששמה לה למטרה לקדם את השירה בארץ בכלל ובמרכז ירושלים בפרט כתמיכה בפיתוח מעמדה התרבותי של ירושלים. עכשיו גלעד מאירי כתב בערב יום הכיפורים דברים די קשים בפוסט בפייסבוק על שירה וממסד, ולפני שנדבר איתו אני מציעה שנקריא חלק מהדברים.
אוקיי, אבל אני אקריא,
אתה תקריא, כן.
אני אקריא. ככה כותב, ביום הכיפורים העברי צריכה לבקש סליחה מהמשוררים, גם המשוררים מהעברית, אבל זה נושא לפוסט אחר, וגם ראש הממשלה. נתחיל מהשפה. דוברי עברית נהנים להתחתם מעת לעת באמירה המתחסדת חוטא בכתיבה. זה נשמע כמו אמירה אורגינלית עברית, אבל ייתכן שמקורה במנהג עתיק של ברהמינים, כמו דברים אחרים שתרבותנו נמצא מההודים ללא קרדיט. למיטב ידיעתי, לפני ואחרי שהברהמינים כתבו, הם עשו נטילת ידיים. הם סברו שהכתיבה הורגת את המילים וממילא מתמת את החוויה האותנטית שהמילים מביעות בדיבור. לכן היה להם חשוב לכתוב לאחר שרחצו בניקיון כפיהם. היום, בעידן שכולם כותבים, אפילו דרך אגב בהליכה ובנהיגה, זה נשמע מופרך. אלא שלפני אלפי שנים לא כולם ידעו קרוא וכתוב וגם לא היו די אמצעים לכתוב. חוויית הכתיבה הייתה תמימה. אם כן, עצם מעשה הכתיבה מקורו לכאורה בחטא. לכן מי שמייצג באופן מובהק את החטא הוא המשורר. השיר הוא הטקסט שהכי מתקרב לטקסט שנכתב לשמו, לשם שמיים. לכן באופן אבסורדי הוא ארכי פושע. זה נהדר, זה פשוט נהדר.
נכון, קסים.
אנחנו מדברים, אולי נדבר היום על פוסטים טובים ופוסטים רעים, פייסבוק זה פוסט טוב.
נכון.
ההתייחסות לפשע הכתיבה וממילא השירה כמהותני, מעוגנת בסיבות רבות אחרות, ואחת הקדומות והראשוניות שבהן באה מבית מדרשו של אפלטון, כך הוא ממשיך, הוא טען שמקומו של המשורר מחוץ לפוליס, כי הוא מוכר לוקשים להמונים. הוא משלה אותם בדמיונות שווא, הוא מרחיק אותם מגישה פונקציונלית לחיים. היחס השלילי הארכאי שרד עד ימינו, אלא שהוא החליף צורה בהתאם לרוח התקופה, לדוגמה, צנזורה גלויה במשטרים טוטליטריים, או אפליית השירה בדמוקרטיות כמו בישראל, אשר תמיכתה בשירה משפילה ומבזה, היא בעיקר סמלית. הרי למשורר יש כוח רוחני, פוליטי ולשוני, אז עדיף שיהיה עסוק בהישרדות, ולא בניסיונות לעשות את המדינה מקום רגיש, צודק וקשוב יותר. האירוניה היא שהחברה הישראלית נהנית במיוחד להתהדר במשורריה הגדולים מהתנך ועד ימינו כסמלי נאורות וחוכמה. אבל היא לא מוכנה להשיב לשירה כגמולה באמצעות תמיכה אפילו סבירה בתשתיות ובאמצעי יצור ספרותיים. ההשקעה הישירה של המדינה בשירה היא כמיליון וחצי שקל. זה ניצול ציני. אז ביום הכיפורים תשאח, אני מצפה שמדינת ישראל תבקש סליחה קולקטיבית וסמלית מהמשוררים ומהשירה, על הדיכוי הכלכלי, הניצול והמניפולציות. ההכרה בעוול תהיה צעד לעבר תיקון. אמנם, ראש הממשלה ו/או שרת התרבות לא מעלים על דעתם הלך מחשבה כזה, גם לא המשוררים. ובאמת שהמשוררים לא זקוקים ממש לסליחה. אבל אימג'ן, לפתע ביבי מתעלה על עצמו, פונה בנאום למשוררים ולשירה, ובשם המדינה, מבקש סליחה מהמשוררים ומהשירה. הוא יהפוך את מדינת ישראל למובילה בתיקון מעמד המשוררים והשירה בעולם, הישג שלא ירשם באף טבלה, למעט בלבבות.
טוב, דברים קשים. בואו נדבר עם המשורר גלעד מאירי, דוקטור גלעד מאירי, ונשאל אותו אם הוא לא קצת יגזים. דוקטור גלעד מאירי, שלום. אולי הוא בכל זאת איתנו?
כן, אני לא איתכם.
עכשיו אתה איתנו, עכשיו אתה איתנו.
אז צהריים טובים, באמת שאני מגזים. הגדול של המשורר הוא גם...
גם להגזים, בדיוק, זה נכון. משוררים הם פאטוס, זה הכי טוב שיש. אבל תגיד, אני תוהה על איזה סוג של תמיכה אתה מדבר בעצם. כלומר, באיזה אופן, נגיד, המדינה צריכה לתמוך והיא לא תומכת. למשל, עכשיו אנחנו מדברים על פסטיבל השירה שלך, שאתה ממקימיו וממארגניו. מטר על מטר. מה, איזה תמיכה אתה מקבל, ומה היית מצפה לקבל?
אם נרד לרזולוציות של כסף, כן. אז למעשה אין היום תמיכה ישירה דרך תקנת פסטיבלים בפסטיבלי ספרות, המירו את זה במופעים, אז אי אפשר לדבר על תמיכה ישירה, זה משהו כולל בתוך סל כללי.
רגע, פעם היה סעיף נפרד
לפני שנה.
לפסטיבלים של שירה וספרות?
של ספרות, כן.
וזה נגמר?
זה נגמר כי חשבו, אולי גם בצדק אגב, שאם נפרק את הפסטיבל למופעים יהיה יותר כסף. לחשב למשל 14 מופעים וניתן הרבה כסף למופעים, אבל באיזשהו שלב זה יתבחבש להם, והם לא יודעים איך לעשות את זה, אז אין לי דרך לומר, ולאף אחד אין היום דרך במדינת ישראל לומר, איזה תמיכה יש למדינה בפסטיבלי שירה.
אוקיי.
אז זו הערה אחת. הערה שנייה, אני חושב שאני ביקשתי תמיכה רגשית. אני יודע, זה סופר נאיבי.
נחמד.
אני יודע ש... אני רציתי חיבוק. אני באתי מהמקום הזה של באמת להיות משורר, ולהגיד, תראו, תספרו אותי, גם, כמובן, גם מכסף, אבל תחסו אליי, תעשו חוק שירה למשל.
שמה יהיה בו? מה זה חוק שירה למשל?
חוק שירה זה איזשהו מהלך שניסיתי ליישם לפני כשש שנים, כשהקמתי את מאבק המשוררים ביחד עם צ'יקי.
אוקיי.
והמטרה הייתה להתייחס אל השירה כטובין ציבורי, כמו אוויר, כמו מים. הרי ברור שזה לא אקט מסחרי. כל מי שהולך לשירה בסופו של דבר רוצה לבטא דבר גדול מהחיים. גדול מהחיים זה לא בדיוק קשור אל החיים.
כן.
ואז שתהיה הקצאה... 10 מיליון שקל לדוגמה להוצאת ספרי שירה, פחות או יותר מכסה את רוב האופציות הרלוונטיות, בוא נאמר גם אקספרימנטליות, גם הבינוניות, וזה אומר להכיר בספר השירה כיצירת מקור. זאת אומרת, המופע מחול נחשב ליצירת מקור.
כן.
התיאטרון זה יצירת מקור, וזה מתוקצב באופן הזה. הספר לא מחושב באופן הזה, כי זה מוצר. יש לנו איזה מסורת שאם זה חפץ,
הבנתי.
חריט. אז זה, זה אחד המרכיבים החשובים לעשות חוק שירה, שפשוט יוריד קצת את הלחץ ואת המתח מעצם הוצאת הספר. אבל יש לו עוד הרבה מאוד סעיפים אחרים, אבל בזה, זה המרכזי, כי זה הכי כואב והכי מדמם. ובסופו של דבר, ברגע שיבוא כסף לשירה, אני משוכנע שלא רק הנקדנים והדפסים והמעצבים יהנו מזה, גם המשוררים. וכשיש פסטיבל שירה, אני יכול לשלם למשורר שהוא בא לו להופיע אצלי, כן?
היום אתה לא משלם להם כשהם באים למטר?
משלם, אני מתעקש על זה.
אוקיי.
אני מתעקש ובריבוע. וזה חלק ממה שמקום לשירה הוביל כל השנים.
אז איך אתם עושים את זה אם אין לכם תמיכה?
תספר באמת על, על מקום, מקום לשירה קצת, מה זה הדבר הזה?
מקום לשירה קיים 15 שנים, והיום הוא התפתח למין איזה מפלצת קטנה שיש בה הרבה מאוד שלוחות. כמובן הפסטיבל שזה סוג של סי הוצאה לאור, כן? אנחנו כן. לקחנו על עצמנו ממש להתאבד, והעניין הוא שאצלנו הספרים לא יוצאים במימון המשוררים. אנחנו עושים הכל כדי שאנחנו כמו פעם, כן? כמו עם הנדיב הידוע, אנחנו נגייס את הכסף, אנחנו נביא, נוציא מעט, כן?
אז מאיפה, אבל
איך אתם עושים את זה? הרי זה לא שההמונים קונים ספרי שירה, וגם ההמונים, אני מניח, לא המונים מגיעים לפסטיבל, זה בסך הכל ציבור הנאמנים של השירה הוא לא ענק בישראל.
זה נכון. אנחנו עושים את זה, קודם כל, אני אתן את המטאפורה האולטימטיבית לגבי פרויקט אחר שלא סיפרתי לה והוא חשוב, וזה ייתן את התשובה לגבי הכסף, בית ספר לאומניות המילה, שהקמנו לפני שנתיים, כשאין דבר כזה בעולם, ויש בו, הם מלמדים בו שירה ופרוזה ועריכה ותרגום, זה בית ספר חוץ אוניברסיטאי, שלומדים בו יומיים בשבוע, 8 שעות במשך שנתיים, והדימוי שלנו לבית ספר, שזה בית ספר לקוסמות. זאת אומרת, מי שרוצה לבוא ולהתעסק בספרות ובשירה, חייב לחשוב על עצמו, מעבר לזה שטוב שהוא לא שתי רגליים על הקרקע, אבל שהוא גם קוסם. וכן, אנחנו עסוקים בחישוף, לחלוטין.
כמה תלמידים יש שם?
יש לנו, זה שני מחזורים תמיד, זה בערך נעל 30, כי המבנה הוא סדנאי.
הבנתי.
אנחנו לא אולם ה-300 באוניברסיטה העברית, אנחנו רוצים לעבוד אחד-אחד, ואותו דבר לגבי ההתייחסות למשורר. עובדים ההוצאה, כן, לגבי השאלה שלכם, אז אנחנו מנסים לגייס את הכסף, או אם זה נדוון, או מפעל הפייס, או אקום, כל דרך אחרת, אבל לשמור על משהו עד כמה שיותר טהור. ואנחנו מלכר, אנחנו לא לכוונת רווח.
כן.
זאת אומרת, אנחנו רק רוצים לשרוד, אבל אולי קצת עם פיתוח, כן, שההישרדות תהיה גם נעימה, כי זה משפיע בסופו של דבר גם על אופי העבודה שלנו. אז זה לא שלא קיים כסף, הוא קיים, אבל הוא כמו מימייה ליום. זאת אומרת, הוא משאיר אותך בהישרדות, ואתה במשמעת מים כל הזמן, ואז אתה הופך להיות קטן במובן הזה שאתה לא נדיב.
כן.
רואים את זה בקהילה הספרותית, הרבה פעמים אומרים לך, איזה נדיב אתה. אני רק, דרך אגב, רק בשיחות בין מישורים אתה שומע, תודה על הנדיבות.
כן.
וזה בא מתוך שיח של כבוד. כי מה נשאר לנו? רק כבוד. וחלי על העלה, מה זה אומר? שרק כבוד, אתה לא מכבד אותי, מה אנחנו בשכונה, אתה לא מכבד אותי, אז אני אראה לך מה זה, זה הכי עצבים שיש, כן?
גלעד, בוא תספר לנו לסיום על הפסטיבל עצמו שהתחיל בחול המועד סוכות, מה יהיה שם? מי יבוא? על מה ידברו?
קודם כל זה חגיגה. זה אומנם קצת סימורוני, אבל אנחנו המשורים הולכים לחגוג, ליהנות בסוכות, להתאשפז כולנו ביחד, ואין חגיגה יותר גדולה מאשר להתאשפז בסוכות. ויהיו 70 משוררים ואומנים, 10 הרכבים מוזיקליים, כל המשוררים, ליוצא מן הכלל, הוציאו ספר בשנה האחרונה, וזה חלק מהווייב, כן? ללא גופות וללא מחוות, כמו שתבנו השקרג'י בפוסטים שלנו. אנחנו מדברים על משהו רענן, וגם עם רינה סופר, היא בת 90, היא משהו חי ורענן, כי היא הוציאה ספר השנה, ואנחנו עושים את כל המאמצים להביא אותה בספשן מהצפון. וזה חלק מהיחס שלנו, כל משורר הוא בן אדם, צריך גם לתת לו את הדברים הקטנים האלה, כמו את הסנדוויץ' בכניסה, זה מתחיל משם, הם חברים שלי, עם הקהילה שלי, כן? וזה קורה בלב שוק מחנה יהודה, וזה המקום אותנטי, וגם הפסטיבל הזה הוא אותנטי.
וזה כניסה חופשית, נכון?
זה כניסה חופשית, ואם שימו לב גם המוזיקאים, זה לא מושכי הקהל, כן. כן. הם אלה שהם מעניינים, הם מאתגרים. יש להם טיפה שילוב של דיסטורשן וריברב, כמו שאנחנו לא כל כך אולי רגילים לשמוע מגלגלץ. וזה בדיוק מה שהפסטיבל הזה רוצה לייצר. זה צפיפות במטר על מטר, אבל גם הרבה קרבה.
נהדר. אז שיהיה לכם הרבה בהצלחה.
תודה רבה, גלעד מאירי. דוקטור גלעד מאירי, משורר, להתראות.
חג שמח.
חג שמח, להתראות. נעבור ישר לפינתנו, סטטוס ספרותי?
נכון, נקריא את הסטטוס, סטטוס שכתבה הדר בן יהודה, שכתבה כך.
כן.
ליז פיפס סוארו.
פיפס.
פיפס. היא ספרנית בספריית בית ספר בקיימברידג' מסצ'וסטס.
מסצ'וסטס. טוב. לא, אני חושב שאמרת את זה ממש טוב.
שקיבלה הספרייה ממלניה טראמפ, מה ארז של ספרי דוקטור סוס במתנה לספרייה. והיא כותבת לה בתגובה, ליז פיפ סוארו כותבת בתגובה למלניה, מכתב אמיץ ונוקב שנפתח כך. גברת טראמפ היקרה, תודה, אבל לא תודה. חבל ששלחת את הספרים לספרייה שהתברכה באוסף של למעלה מ-20,000 ספרים, בשעה שספריות ציבוריות במדינות ובערים אחרות בארצות הברית נסגרות מדי יום מחוסר תקציב. בנוגע לבחירה בדוקטור סוס, היא מספרת למלניה. חוקרים מצאו אלמנטים פוגעניים וגזעניים באיוריו של דוקטור סוס. היא כמובן מפנה למחקרים ולספרים בנושא. היא מציעה למלניה, למה שלא תבקשי עזרה בבחירת הספרים מקרלה היידן, האישה הראשונה שעומדת בראש ספריית הקונגרס מאז ומעולם, שמונתה ב-2016 לפני עידן טראמפ. לסיום, מצרפת הספרנית רשימת ספרי ילדים מומלצים, כולם נבחרו במיוחד בשביל מלניה, כדי שתוכל לקרוא ביחד עם בעלה על הילדים שחייהם מושפעים ומשתנים ללא היכר בעקבות מדיניות הממשל שבראשו עומד הנשיא דונלד טראמפ.
אני רוצה להגיד גם לה כל הכבוד. את כבר נהנחת ביוש?
כן.
טוב, זה סיפור מאוד ויראלי עכשיו ברשת.
נכון.
אני כמובן בעדה. שווה דרך אגב למי שמאזין לחפש את המכתב המקורי, כי מה שהקראנו זה מעט מאוד מתוך הסטטוס של אתר בן יהודה, אבל המכתב הוא די ארוך, והיא מספרת שמה למה דוקטור סוס הוא מעט, נתפס היום כמעט פוגעני, ושווה לראות את הרשימה של, הסיפור, של הספרים, שהיא בקיצור שווה לחפש את, את המכתב המקורי. ואני רוצה להגיד שאני אוהב את האומץ. זה לא קל לעמוד מול השלטון ומול הדבר הזה, מול המתנה הזאת, במקום לקבל את הספרים ולהגיד תודה ולעבור הלאה. גם אם אנחנו מכירים בעובדה של לעמוד היום מול הטראמפים, במיוחד באגבים הליברליים של ארצות הברית, זה לא מאוד קשה, כי יש כבר איזו חזית מאוד אחידה, אבל גם העובדה שהם פרסמו את זה, מעידה שהם רוצים להיראות כקשוחים ואמיצים בזמן שבעצם אין סיכון. ועדיין, זאת הגברת הראשונה, והיא מחזיכה לה את הספרים, ואומרת, אני לא הכתובת הנכונה, ואתם לא המוען הנכון, בגלל המדיניות של הממשל. מצוין.
טוב, אני כמובן לא מתלהבת מזה, אם כי, אני חושבת, אם היא רק לא הייתה מכניסה פנימה את הקשקשת הזאת, נגד המסרים של דוקטור סוס, כל הפטפוט הרדיקלי, הפוסט-מודרני הזה של התקינות הפוליטית, עוד הייתי יכולה לומר יופי, זורקת בוץ על טראמפ, זה בסדר, אני, אבל צריך לבחור, אי אפשר גם, אני לא יכולה לתמוך בזה בגלל שהיא זורקת בוץ על טראמפ, אני מבחינתי לא חכה כבר לסבול את הדבר הזה, זה דבר מאוס, זה כמו פרודיה ליברלים, אני בעד שתניחו לנו לקרוא ספרים בשקט, ואני גם בעד שאם אנשים נותנים לך מתנה, תגיד תודה, את בבלת את המוח. אגב, אני מניחה שגם שזה לא עניין אישי שהיא קיבלה מתנה ממלניה טראמפ, נכון? אני מניחה שיש את הנשיא שהלכה ספרים לספריות ברחבי ארצות הברית, אז או שתגידו לה שלא תבזבז באמת את התקציב שלה על ספרים, אלא על עניים, או בפורטו ריקו, שאמרתי שצריכים עכשיו עזרה.
כן,
או שתסתמו, אבל להתחיל להתלונן על דוקטור סוס, ועל המסרים של דוקטור סוס, והאיורים הגזעניים, זה באמת כבר מאוס. ואתה יודע, יש להם גם עוד דרך לעבור, למשל הם יכולים עוד מעט להתחיל לקבל שם ספרים על בית המקדש השלישי, ואז אנחנו נתחיל לדבר איתם.
טוב, אז במכתב שלה, שקשורים את המכתב המלא, היא שלחה למעט מאוד ספריות הגברת הראשונה, ומתוך
הספר... אתה יודע שזה לא ישבה מלניה טראמפ בעצמה, לא בחרה את הספרים ולא בחרה את...
אבל היא, כמו שאני אומר לנציגים של חברות שאני צועק עליהם בטלפון, אתם מבחינתי החברה עכשיו. אז הגברת הראשונה היא הגברת הראשונה, ואם היא נעזרה במישהו, אז הוא בא בשמה, ובחרו מה לעשות מכל הספריות בארצות הברית, בחרו בספרייה שלא צריכה עזרה. אז אולי הגברת הראשונה ועוזרה צריכים לעשות תחקיר איתי יותר מוצלח.
רציתם להיות קפיטליסטים.
זה נכון, כסף הולך לכסף.
אתה יודע, גם אתם הליברלים, אתם בחרתם בזה.
את מאוד משונה, כאילו, שאת אומרת את זה, את תגידו תודה, פשוט תגידו תודה ותסתמו את הפה שלכם. מה פתאום? אולי, אם כולנו, אולי נפסיק להגיד תודה על כל הפירורים שזורקים לנו, בסוף אשכרה נקבל את פרוסת הלחם שמגיעה לנו, וזה כמו השירה שעכשיו דיברנו עם גלעד מאירי. אנחנו אמורים להגיד תודה על 1.5 מיליון שקל? לא, זה אמור להיות הרבה יותר גבוה, זה צריך להיות יותר גבוה, ולא בגלל שזה מגיע, זה לא איזה חסד. וזה בחיים לא יקרה אם נמשיך להשתחוות מול מה שכן נותנים. הספרייה הזאת בארצות הברית היא לא מקרה סעד. ארצות הברית והגברת הראשונה צריכה ספריות לא פחות מכפי שהספריות צריכות אותה.
תשמע, אתה ממש מהפכן, יובל אביבי, אני ממש בשוק. אני לא חושבת ש... אני מהפכן. אני לא חושבת שהספרייה הזאת, המחווה הזאת, בוא נגיד, של מלניה טראמפ, נגיד, לשלוח את הספרים וזה, זה לא נעשה כסעד. זה לא הסיפור פה.
לא, היא רוצה לגזור קופון. תדמיתי.
יפה.
והאישה הזאת, הספרנית הזאת, נפנפה את הקופון שלה, קראה אותו גזרים.
אפשר היה לנפנף את הקופון בלי לדבר על זה שדוקטור סוס זה תכנים לא ראויים, ואז היינו יכולים...
אם זה הדבר היחיד שמפריע לך.
ברור שזה מה שמפריע לי. הגזמת מה, נימוסים מפריעים?
לא, אמר תגידי תודה ותקבלי את המתנה.
באופן עקרוני, כן, תודה. מלניה טראמפ זה לא הבעיה, זה כמו שהולכים פה על הראש של שרה. זה לא הבעיה. אוקיי.
זמן מצוין לעבור לדבר הבא.
כן.
נדבר על משהו טיפה יותר רגוע. Okay. פרויקט יום כיפור של 7 ימים בידיעות אחרונות. 7 ימים או 7 לילות? 7 ימים?
7 לילות.
7 לילות.
סליחה.
7 לילות. 7 לילות.
כן.
Okay. הם עושים הרבה פרויקטים עכשיו לכבוד החגים, ואני חושב שהשנה זה יותר טוב מבדרך כלל. הפעם סופרים כתבו שם על הדבר האחד שהיו שמחים להתנזר ממנו, להיגמל ממנו, להתנקות, ככה כמו ש... תשליך. כן? אז ענת אינהר רוצה להיפטר מהסמארטפון, אני מתחבר לעניין הזה. אגי משאול לא מצליחה להפסיק לעשן, ואימן סיקסק מסרב להתנזר מאהבת גברים.
נכון, הוא כותב מאוד יפה על לאהוב את מה שאסור, ותוהה איך אפשר בכלל לאהוב את מה שמותר.
שזה יפה.
שזאת תהיה מאוד יפה.
נכון. תמר גלבץ על הרגע שבו נשבעה, שאם תישאר בחיים, הסיגריה שהיא מעשנת יום לפני הניתוח תהיה האחרונה. נועה ידלין כתבה טקסט מצחיק.
כמובן.
כמובן,
כי היא לא יודעת אישה, לכתוב לא מצחיק.
היא אישה מצחיקה. על ההתנערות מדעתנות כפייתית, דומה למה שאנחנו מציגים כאן בתוכנית הזאת.
נכון, הרעיון של נועה ידלין, שלא צריך דעה על כל דבר, הוא באמת רעיון מהפכני. יש לה רעיון ממש עוד יותר מהפכני, אומרת שאפשר לומר לפעמים, לא יודעת.
אני לא מכיר.
לא יודעת.
לא מכיר.
זה כאילו, באמת, זה רעיון קיצוני ומופרך.
במיוחד בתקופתנו.
למשל, אני מציעה לומר לפעמים משפטים כמו, קראתי רק 3 שירים של רועי חסן, כך שאני עוד לא בטוח מה דעתי עליו. וטוענת שאם אדם יגיד דבר כזה, בפעם הבאה פשוט לא יזמינו אותו לחברת בני תרבות. מה אתה אומר?
אני לא יודע. אני לא יודע. אני עוד לא הספקתי לחשוב על הסוגיה הזאת מספיק זמן, אז אין לי הודעה. אני מאמץ. למרות שאני חושב שזה תהיה תוכנית מאוד משעממת, אם על כל דבר אנחנו נגיד, רגע, אני לא יודע. טוב, הלאה. בקיצור, יש שם עוד כמה טקסטים, יונתן ברג וג'וליה פמנטו, וטקסט של יאיר גרבוז, קינה על הספר, שבו הוא כותב על האופן שבו הוא מנסה להתנזר מרשתות הספרים. אני אקריא קצת, בסדר?
בסדר.
זה זמן רב, כך הוא כותב, אני מנסה בהצלחה חלקית להימנע מלהיכנס לחנויות של רשתות הספרים. אוהבי ספרים הרי שרויים בצער גדול כבר תקופה ארוכה, ורעים היו גם ימי חיי הספרים בעשורים האחרונים לספירתנו כעם הספר. בתחילה נתקצרו חיי המדף, ואחר כך נצטמצמו ונדלדלו המדפים עצמם ונעשו רק תמונת רקע דהויה לשולחנות הסחורה הטריה. הספרים נערמו בערמות ומחיריהם הוצמדו עליהם כמו על ארגזים של ירקות ופירות, יחד עם תגי מבצעים ופרסי ניחומים. מי שאוהב לתת ספרים במתנה כבר מתקשה לעשות זאת, שהרי תמיד ייתכן שהבאת ליום מולדתם של חבריך טובים את הספר העונה להגדרה השני בשקל. קמצנות אינה תורמת ליחסי חברות. באין ברירה נגמלתי גם ממתנות הספרים. לו לספרים היה אגו כמו לסופרים, היו ודאי שואלים את עצמם, האם נרכשתי כספר ראשון מבחירה? או כספר שני מאילוצי מבצע? האם רצוי אני לקונה, או שמה אני מאומץ? האם היו קונים גם, היו קונים אותי גם במחיר מלא? האם ישאר עוד שבוע ברשימת רבי המחר, או שישב אשוב אל המרתפים? שמעתי על חובב ספרים ירושלמי שאמר כך, יש לי בבית המון ספרים, אף פעם לא ספרתי אותם, אבל אני משוכנע שמספרם זוגי, כי כולם נרכשו במבצעים.
תשמע, זה מן המפורסמות, הוא שיער גרבוז הוא תמיד פולני, אז, אז נראה לי שמותר להגיד עליו בדיחות,
נהדר,
בדיחות של פולנים, כי אתה יודע. כשאתה מקבל מתנה, אתה לא אמור לחשוב כמה היא עלתה. ספר זאת עדיין מתנה נהדרת. אני חייבת להגיד לך שפעם הבאתי ספר שעלה לי 10 שקלים בחנות יד שנייה, והוא היה יציאה אדירה, והמקבל מאוד שמח. זה ספר שמצאתי, וזה היה מין משהו כזה נדיר. לא נדיר במובן הזה של עתיק ושווה כסף, אלא משהו מלפני 40 שנה שהתאים בול לבן אדם שהבאתי לו את זה, והוא היה מאוד שמח. אז מה זה עלה 10 שקלים? כאילו, מה זה, מה זה הדבר הזה?
תוצר מובהק של התקופה, שבה הדברים לא נמדדים לפי מהותם, אלא לפי איך שהם נראים. הספר הוא טוב, אם הוא עלה הרבה, אז אני לא מבין מה זה. ותודי, שלהביא מתנה שעלתה 10 שקלים, נגיד, לחג. לא בטוח, לא יודע.
למה? זה, הלכתי לחנות ספרים יד שנייה ובחרתי משהו מתאים בול לבן אדם שקניתי לו. זאת אומרת, זה, מה זה? זה, זה היה מסע כזה שעשיתי. בעיניי זה היה הכי יפה. להפך, זה יותר יפה מספר חדש. שאתה סתם מביא עם פתק החלפה, יאללה, אתם יכולים להחליף.
את צודקת ב-100%. זה נכון, האמת שזה נכון. אבל תשמעי, הטקסט שהכי הדהים אותי, זה הטקסט של חיים באר. הוא מספר על כך שהוא לא יכול להפסיק לאגור ספרים, אבל בניגוד אלייך, שהבית שלך נראה כמו מחסן, הוא מחזיק דירה בשביל התחביב הזה, דירה שלמה נוספת עם 25,000 ספרים. ככה הוא כותב. כשאני חושב על מותי, עצוב לי לא על הסתלקותי מן העולם, אלא על ילדיי שיצטרכו לטפל בכל זה. לכן, אחת ההחלטות שקיבלתי כשמלאו לי 65, הייתה שאני לא קונה יותר ספרים. ואף על פי כן לא חולף יום שבו איני קונה ספרים. את חופשותיי אני מעדיף לעשות באנגליה, כי שם מוכרים ספרים בשפה שאני קורא.
האמת היא שהכי עצוב בטקסט הזה, זה שהוא כותב שהדירה שבה הוא מחזיק את אלפי הספרים, אינה דירת ניאופים, ואין בחדר שינה רק ספרים. ואני אומרת, אם כבר יש לך דירה אקסטרה, שאתה לא צריך להזכיר בשביל השכר דירה, אז למה זאת לא דירת ניאופים לעזאזל? הרי... כאילו, זה כל מה שפגום בספרות העברית, ואולי גם באנושות.
ליבידו.
באמת, כאילו, יש לך כבר דירה אקסטרה, והיא לא דירת ניאופים? מה נסגר איתך, בן אדם?
זה סטייה למלא דירה שנייה בספרים. וזה גם אלימות נדלנית. האנשים צריכים מקום לגור, בן אדם, ואתה לוקח דירה שלמה, ומדברים על דירות רפאים, זה יותר גרוע מדירת רפאים. זה נורא והיום.
לא, וגם אתה לא מזכיר אותו בשביל הכסף של השכר דירה, אז אתה ממש...
אני חושב שהוא יכול להזכיר אותה, הוא יכול להגיד לבן אדם, תשמע, יש בדירה 25,000 ספרים.
יש אנשים שהיו מסכימים. יש מקום קטן למזרון.
כן, יש מקום למזרון.
יחיד, לא זוגי.
אני אעשה לך מחיר. אני הייתי לוקח את זה.
לגמרי. אולי כדירת ניאופים הוא יכול להזכיר את זה.
תחשבי אבל על זה שאתה יכול לספר. אני כן, אני גר בדירה, יש לי דיל טוב, אני גר בדירת הספרים של חיים באר. מה, אני הייתי עושה את זה רק בשביל להיות מסוגל להגיד את זה.
אני לא.
חיים באר עונה על כל הטענות שלנו באיזשהו אופן. בפסקה האחרונה שלו, כשהוא כותב, בנימין תמוז, שלקה באותה הרעה, נתקף מפעם לפעם בצורך להיטהר, כמו שהיה אומר, והיה מוכר את ספריו לחנות הספרים רובינזון, זה חנות יד ספרים מיד שנייה בתל אביב. לאט לאט הוא היה קונה אותם בחזרה. היו ספרים שרכש 3 פעמים. נו, וזה לא יצר הרע. תשוקה מינית לפחות גובעת בסוף, אבל מהתמכרות לספרים כנראה אין מוצא.
תשמע, זה... ממש באמת עושה לי חשק להיפטר מכל הספרייה שלי ולא לקנות מחדש לעולם את שום ספר. אם, נכון. אם צריך לבחור, אתה יודע, בין התשוקות.
את יודעת, אני שוב ושוב חוזר לקנאוסגרד.
בהחלט.
הספרים שלו מלאים בזה שהוא הולך לחנויות וכל הזמן קורא ספרים, כל הזמן קורא, קונה, סליחה, קונה עוד ועוד ספרים, ואני אומר לעצמי, איך מתמודדים עם זה? הוא מתאר שבוע בחיים שלו שהוא קנה בו 40-50 ספרים. מתי קוראים את כל הדברים האלה?
לא, וגם זה קצת, יש בזה משהו חזירי כזה קצת, לא?
נכון.
מה אתם... אני יודע דבר כזה מאוד מאוד פשוט, שכשאני מחפשת ספר שיש לי בבית, ואני עכשיו מחפשת אותו כי אני צריכה אותו למשהו, אני לעולם לא אמצא אותו.
ברור.
אני אמצא אותו רק אחרי שאני כבר לא צריכה אותו, או לפעמים אני הולכת לקנות אותו כי אני לא מוצאת אותו, ואז אני מוצאת אותו. אז למה? בשביל מה זה כל הדבר הזה?
אז יש לי פתרון בשבילך.
ספרייה.
ספרייה. לא צריך את הספרים בבית, וזה העניין. אני חושב, בשבילי גם גרבוז וגם באר, והאמת היא שגם קצת קנאוסגרד, מבהירים לי למה אני שונא, ממש מתאב לקנות ספרים. אני שונא את המעמד הזה, במיוחד בחנויות ספרים יד שנייה, אבל גם ברשתות. וזה נכון שאני בעמדה פריבילגית, כי לי כמובן שולחים ספרים, ואני לא צריך לקנות כל כך הרבה, אבל החוויה הזאת של לעמוד בחנות יד שנייה, ולדעת שאני יכול לקנות 10 ספרים, ב-10 שקלים כל אחד, עם עצמיתה בשבילי, זה אסון, זה נורא והיום. אני לא רוצה עוד ספרים לדירה שלי, ואני לא רוצה עוד דירה, לספרים שלי. ואני לא רוצה מבצעים ברשתות. ואת הספרים שיש לי בבית, דרך אגב, אני רוצה לחלק. זוגתי לא מרשה לי. אני רוצה רק מנוי לספרייה. להיפטר מכל הרכוש. אני לא רק מהפכן, אני גם היפי.
אני דווקא רוצה עוד דירה. באופן עקרוני. מעוניינת בעוד דירה, אבל אני לא אמלא אותה בספרים. תהיה בטוח בזה.
במה אתם מלא אותה?
בניופים? בניופים. כן, ברור. אם צריך לבחור, אז בטח, ברור, מה אתה חושב? טוב, אני חושבת שאנחנו... כן, חבל, כי ניופים זה נושא פשוט נפלא.
יש לנו זמן שתקריא לנו שיר?
לא, אני אקריא אותו מחר.
אנחנו נקריא אותו מחר, בסדר.
אז אנחנו... בצער, אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו נהיה פה שוב מחר, בשעה 12 בצהריים, ב-104.9 או 105.3, או באתר האינטרנט או באפליקציה, ובעמוד הפודקאסטים. אנחנו נודה ליוג'י גבאי, לשירי לברי, לאופרה לחמי, ולהתראות מחר, יובל אביבי.
נתראה מחר.